פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת בהר בחוקותיי, פרשיות מחוברות המסיימות את חומש תורת כהנים, החומש השלישי. היינו רוצים לעמוד היום בעזרת השם על פסוק אחד בפרשת בהר. עלינו לדעת שפרשת בהר יש בה 24 מצוות, 7 מצוות עשה ו-17 מצוות לא תעשה. רוב המצוות עוסקות בענייני שמיטה ויובל. הפרשה פותחת, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת להם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת להשם. 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. מיד לאחר מכן עוסקת התורה במצוות היובל, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים 9 ו-40 שנה, וקידשתם את שנת 50 שנה, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו, ואיש אל משפחתו תשובו. כי יובל היא, קודש תהיה לכם, מן השדה תאכלו את תבואתה. תחילת הפרשה עוסקת בענייני שמיטה ויובל. הפסוק האחרון בפרשה אומרת התורה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. זה הפסוק המסיים את חומש, את פרשת בהר. כל אחד שקורא את הפסוק הזה שואל את עצמו, מה התורה כאן מביאה לנו שוב את ענייני השבת? בפרשה הקודמת, פרשת אמור, קראנו בתורה את פרשת המועדות שבתורת כהנים, ושם הפסוק הפותח את פרשת המועדות, 6 ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא להשם בכל מושבותיכם. התורה דיברה כבר על שבת. לפני שבועיים קראנו פרשיות מחוברות אחרי מות קדושים, ושם התורה מביאה את אותו פסוק שמופיע כאן בפרשה, אותו פסוק מביאה התורה ממש מילה במילה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. וכל אחד שואל את עצמו, למה התורה חוזרת על זה פעם נוספת? מדוע התורה חוזרת פרשת קדושים ושוב פעם פרשת בהר, אותו פסוק פעמיים? בעיקר שהתורה דיברה גם פרשת שעברה על שבת וגם פרשה שלפני זה על שבת, למה לחזור על זה? 3 פרשיות רצופות אחת אחרי השנייה, מה מונח כאן? אז רש"י הקדוש בפרשת קדושים מביא את דברי הגמרא במסכת יבמות בדבר, שואת הגמרא, מה, למה התורה חיברה את שבתותיי תשמור ומקדשי תיראו? אומר רש"י, לומר לך שכמו שציוויתי אותך על שמירת השבת, וציוויתי אותך על בניין בית המקדש, שמה תאמר שבניין בית המקדש דוחה שבת, אומרת התורה, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. אני כולכם חייבים בכבודי, ואני אומר לכם שאף על פי שציוויתי אתכם לעשות מקדש ולעשות משכן, בניית המשכן והמקדש לא דוחות שבת. לכן צירפו את שניהם גם יחד. ממשיכה הגמרא במסכת יבמות, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. למה התורה כותבת את זה? אומרת התורה, נאמרה שמירה בשבת, ונאמרה מורה במקדש. מה שמירה האמורה בשבת? לא משבת אתה מתיירא, אלא מי שהזיר על השבת, אף מורה האמורה במקדש, לא ממקדש אתה מתיירא, אלא מי שהזיר על המקדש. ואיזו היא מורה מקדש? לא ייכנס אדם בהר הבית, במקלו ובמנעלו, בפונדתו ובאבק שעל גבי רגליו, ולא יעשינו כפנדריה, כך אומרת הגמרא שם במסכת יבמות. ואין לי, אומרת הגמרא, אלא בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש, מניין? תלמוד לומר, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. מה השמירה האמורה בשבת לעולם? אף אמורה השמירה האמורה אמור במקדש לעולם. גם שבית המקדש לא קיים, יש לנו דין של מורה מקדש, וכך נפסק ברמב״ם, לא ניכנס כרגע לפן ההלכתי. אבן עזרא בפרשת קדושים אומר אבן עזרא שהדמיון בין שבת לבין מקדש הוא בקטע הזה, כמו שאין אבלות בשבת ככה אין אבלות במקדש, וגם לצד השני, כמו שאין אבלות במקדש, אותו דבר גם אין אבלות בשבת. אלה הדברים שלומד אבן עזרא. הרוקח אומר, רבי אליעזר מגרמייזה, שהחיבור שבין שבת לבין בית מקדש, הוא החיבור שבא נועד לנו, לומד אותנו דבר אחד. יכול אדם לראות שעושים עבודה בבית המקדש בשבת. הרי בשבת היו מקריבים קורבנות בבית המקדש. יכול אדם לומר, הנה, בבית המקדש, מחללים שבת, עושים שם עבודה. באה התורה ואומרת, לא, אל תלמד מהנושא הזה. שבתותיי תשמורו. למרות שמקדשית יראו, שם התורה התירה לצורך עבודות השבת, התורה התירה מלאכות מסוימות. אבל שלא תבוא להקל מזה לענייני השבת, אומר רבי אליעזר מגרמייזה, לפי שהיו מחללים שבת בקורבנות, על כן להזירם על השבת, שלא אמרו הכהנים מחללים את השבת, אף אני כן, לכן באה התורה וחיברה את שניהם, אלה דברי הרוקח. החזקוני מביא דברי תרגום ירושלמי, אומר התרגום ירושלמי, את שבתותיי תשמורו מקדשי תיראו, אני השם, את שבתותיי תשמורו היינו שמיטה, ומקדשי תיראו היינו יובל. למה? שמיטה נקראת בשם שבת, והייתה שבת להשם, אומרת התורה, ומקדש הכוונה ליובל, שנקרא קודש תהיה לכם. אז השמיטה נקראת שבע שבתות שנים, נקרא בשם שבת, והייתה שבת הארץ לכם, היא נקראת בשם שבת, והיובל נקרא קודש לכם. אומר התרגום ירושלמי, זה מה שכתוב כאן, את שבתותיי תשמורו, הכוונה לשמיטה, ואת שמקדשי תיראו, הכוונה ליובל. אלה הדברים שהוא מצא בתרגום ירושלמי. האמת היא שהמדרש, מי שיפתח מדרש תנחומה, פרשת באר, בדופתות א', אני לא נכנס עכשיו לבאר את המדרש הזה, אומר המדרש כך, וכי תשיג יד גר ותושב, יד גר זה נבוכדנצר, ותושב זה מלכות מדי. אמר משה, ריבונו של עולם, מפני מה נמכרו ישראל למלכויות הללו? למה עם ישראל נמכר לגלויות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מפני שהם מחללים את השביעית, בגלל שהם לא שומרים את מצוות השמיטה. אומר לו, רצונך שלא יגלו, אתה רוצה שעם ישראל לא יצא לגלות, אז זירם על השמיטים ועל היובלות. תזיר אותם על שמירת השמיטה ועל שמירת היובל. והוא שנאמר בסוף הפרשיות, את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו. אומר המדרש, למה נאמר את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו? אני השם. מהו אני השם? אני הוא שעתיד ליתן שכר טוב, אם ישמרו אותם, אם יבטלו אותם, אני עוד שעתיד להיפרע מהם על ידי המלכויות. הדין יש לנו גם המדרש, אומר את אותו נוסח של התרגום ירושלמי, את שבתותיי תשמורו היינו שמיטה, ומקדשי תיראו היינו יובל. אור החיים הקדוש שואל אותו דבר, מה פירוש הדבר, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, ומביא שתי תירוצים, ניגש לתירוצו השני של אור החיים הקדוש. אומר החיים הקדוש, לא כמו שלמדנו עד עכשיו בשם המדרש ופרשת בהר והתרגום ירושלמי, אומר את שבתותיי תשמורו הכוונה לשמיטה, ומקדשי תיראו הכוונה לבית המקדש, לא ליובל. אומר החיים הקדוש, וזה בא להזיר אותנו, שנשמור את השמיטה כמו שצריך, כי אם לא, בית המקדש יחרב, כמו שנאמר בפרשת שבוע, בפרשת בחוקותיי, אומרת התורה, אז תרצה הארץ את שבתותיה, באותו רגע שאנחנו לא שומרים שמיטה, על כל שנה שלא שמרנו שמיטה, יצאנו לגלות בבל. ולכן הוא אומר, אומר אור החיים הקדוש, זה מה שנאמר, הזהיר אותנו הכתוב לומר, את שבתותיי תשמורו, תשמור על השמיטה, כי אם לא תשמור על השמיטה, בית המקדש יחרב. וזה היסוד שלא נחרב בית המקדש, אלא משום שלא שמרו שמיטה. אלה דברי אור החיים הקדוש, לחבר בין העניין של השבת לבין עניין המקדש. ברבנו עובדיה ספורנו, בפרשת השבוע, כותב רבנו עובדיה ספורנו, והדברים נפלאים למצב שבו אנחנו נמצאים היום, וזה הביאור שאנחנו קצת רוצים לעמוד עליו היום בסייעתא דשמיא. כותב רבנו עובדיה ספורנו, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. יש לנו פסוק אחד בפרשת קדושים, שם התורה מדברת על שבת ובית המקדש שבירושלים. אבל התורה חוזרת כאן, פעם נוספת ומקדשי תיראו. למה הכוונה? אלו המקומות המקודשים לאחר חורבן הבית. הכוונה מקדשי תיראו למקומות שמקודשים לאחר שנחרב הבית. מה הם? הם בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שאף על פי שחרב בית המקדש, אומר הנביא יחזקאל בפרק י' לפסוק ט' ז', ויהי להם למקדש מעט, ואמרו חז"ל, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. אומר לנו הרבנו עובדיה ספורנו, הפשוט בפרשת קדושים מדבר על בית המקדש ממש, על בית המקדש בירושלים, אבל הפסוק בפרשת השבוע, שהתורה חוזרת פעם נוספת ואומרת, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, למי הכוונה כאן, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו? הכוונה לבתי המקדשות, הכוונה לבית מקדש מעט, ובית המקדש המעט, זה אלו בתי הכנסיות ובתי המדרשות שנצטווינו לשמור על קדושתם ולשמור על אותה קדושה שיש לנו בבית המקדש. בחידושי רבי חיים פלטיאל, הוא אומר שמה שנאמר בגמרא במסכת יבמות שהבאנו מקודם, שאסור להיכנס, האדם אסור לו להיכנס בנעלו ובמקלו ובאבק שעל רגליו ומעות צרורים לו בסדינו בהר הבית, הוא הדין גם לבית הכנסת, כך הוא כותב. אם אתה אומר שיש דין של מויר או מקדוש והכוונה גם למקדש מעט, אז אותו דין שהגמרא אומרת במסכת יבמות, והבאנו אותו מקודם, נאמר גם על בתי הכנסיות ובתי המדרשות. אומר רבי חיים פלטיאל, ומה שהיום אנחנו נוהגים להיכנס עם נעליים לבית הכנסת, הכוונה רק לנעליים המגינות עלינו מפני הקור, כך הוא כותב, אבל לא נעליים שהם לתענוג, וכן מעות בכיס יכול להוליך, אבל מעות שלא בכיס לא יכול להוליך, אם אתה שם את זה בארנק, וזה נמצא דחוף במקום נסתר, אתה יכול להוליך אותו לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. בספר משנת חכמים, לרבי משה חגיז, הוא כותב, כתוב בתורה בפרשת קדושים ומקדשי תיראו, ונכפל פסוק זה פעם נוספת בפרשת ביער, וקרוב לוודאי שהטעם בזה, שהפסוק הזה בפרשת קדושים בא להזהיר על המקדש בעצמו, שצריך לנהוג בו כבוד ולא יקל ראש, כי לא מן המקדש אתה ירא, אלא מי שציווה על מוראו, ואחד ממצוות עשה, וחזר על פסוק שני, לומר, אף על פי שבזמן הזה בית המקדש חרב, עם כל זה צריכים אנו לכבד ולרבס בתי הכנסיות ובתי המדרשות, שהם לנו למקדש מעט, וכדרך שהם מכבדים בתי המלכים, יש לנהוג בו כבוד. אלה הדברים שכותב רבי משה חגיז. בספר דרך חוכמה, כותב הספר דרך חוכמה, כתב היראים במצווה יוטט, שיראה מבית כנסת ובית מדרש הם מדאורייתא ממש. המצווה של מוירו מקדוש יש אותו דין למוירו בתי כנסיות ובתי המדרשות. והוסיף וכתב שמרן החזון איש ומרן הסטייפלר זכרם צדיקים לברכה לא היו נכנסים לבתי הכנסיות עם מקל ששימש להם כמשענת, כשם שאסור להיכנס לבית המקדש עם מקל. כך הוא כותב, ויש שחולקים וסוברים שהאיסור לא נאמר על מקל הנאמר הניתן למשענת, רק מקל שהוא לשם כבוד זה אסור, אבל למשענת ודאי שמותר. כותב החיי אודום, כתבו הפוסקים שמצווה זו לרמה המקדש נוהגת בבית הכנסת ובית המדרש מדאורייתא, כמו שאמרו בגמרא במסכת מגילה, והיה להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי המדרשות, ולכן אסור לדבר בהם דברים בטלים, והם מחשבים בהם חשבונות, ומכל שכן, שאסור שם שחוק וקלות ראש, ועליהם נאמר, מביקש זאת מידכם רמוס חצריי, ומראה עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. כך כותב החיי אודום בכלל תזיין. בפוסקים, ואותו דבר מופיע קדמו להם בחזל, אומרים רבותינו שבתי הכנסיות ובתי המדרשות יש להם דין של בית מקדש ממש. זה הדין שלהם, כמו שהבאנו, שיש דעות שהיראה שבהם היא מדאורייתא. היינו רוצים ברשותכם להביא את דבריו של הזוהר הקדוש. כותב הזוהר הקדוש, יש חיוב לבנות בית כנסת, והוא בכלל מצוות עשה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואית שם ועשו לי מקדש, דכל בית כנישתא מקדש יקרו. כל בית מקדש, בית כנסת נקרא בשם מקדש. בשו"ת מעריק בסימן קס"א הוא כותב, בית כנסת יש בו קדושת בית המקדש, כך הוא כותב. והיום שאין לנו בית מקדש, איפה נמצא השראת השכינה? עיקר השראת השכינה נמצאת בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. מי שירצה יעיין באור החיים הקדוש, כותב אור החיים בפרק מ"ו, כותב אור החיים הקדוש בספר בראשית, הוא שואל איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא הבטיח ליעקב אבינו אנוכי ארד עמך מצרימה ואנוכי הלכה גם עלו, לרדת למצרים למקום ששם נמצאים גילולים, איך אפשר לרדת למצרים? לכאורה איך ירדה לשם שכינה? ועוד אומר, אומר אנוכי ירד עמך מצרימה. חוץ מזה כתוב, הישתחו ישראל על ראש המיטה, וחזל הקדושים אומרים שהוא השתחווה לשכינה, משמע שהשכינה כן הייתה שמה. וחוץ מזה כתוב בחזל, ששאתה סופר את אותם אנשים שירדו למצרים, אומרת התורה שהם היו 70, אומרת הגמרא, אם אתה פורט אותם לא תמצא, רק 69. וחזל אומרים שהקדוש ברוך הוא השלים למניין ה-70, אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ירד איתם למצרים, איך הוא ירד למקום שיש שם גילולים? אז האור החיים הקדוש אומר, אשכילך, כי הדרגות אור השכינה רבים הם. יש דרגות רבות לעניין של השכינה. כי הלא תמצא שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שנו רבותינו ששכינה שרויה ביניהם. ואפילו שניים, ואפילו אחד, אומרת המשנה. אומרים חז"ל, מצינו ששכינה שרויה ביניהם. ומצד שני, כתוב שלא ירדה שכינה לעולם עד מתי שלא עשו את המשכן. אז מה פירוש הדבר? מצד אחד אתה אומר ששניים שיושבים ועוסקים בתורה יש שכינה, מצד שני אתה אומר שלא ידע שכינה לתחתונים עד מתי שעשו את המשכן. אז איך זה מסתדר של אור החיים הקדוש? אלא ודאי, אומר אור החיים הקדוש, ישנם דרגות. מהם הדרגות? הדרגה הכי גבוהה של השראת השכינה הייתה בהר סיני. קדוש ברוך הוא ירד עם פמליה של 22,000, רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שינן, ירד עם פמליה של 22,000 מלאכים. למטה ממנו, פחות מהר סיני, היה בבית המקדש. פחות ממנו, יש על הנביא ועל בתי הכנסיות ובתי המדרשות. אומר לנו רחיים הקדוש, השראת השכינה שיש הנביא בשעה שהוא מקבל נבואה, זאת השראת השכינה שנמצאת בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. ולכן, בנועם מגדים בפרשת בלק, הוא אומר, בקדושת בית הכנסת יש מעלה גדולה להכשיר את הבאים בה, מי שבא לבתי הכנסיות, למעלת רוח הקודש. אחד שנמצא בבית הכנסת יכול להגיע לדרגה של רוח הקודש, כמו שמביא כאן אור החיים הקדוש. בא ספר היושר בפרק נון וכותב, כותלי בית המקדש קדושים הם מאוד, ואור השכינה חופף עליהם תמיד, ולכן מנהג כשר לנשק הכתלים של בתי הכנסיות ובתי המדרשות מחמת הקדושה. ועכשיו בגלות הזה שהבתי הכנסיות הם דירות השכינה, על כן אנו צריכים לנהוג בבתי הכנסיות שלנו כבוד וקדושה, ולא להראות בהם קלות ראש, וכל המתפלל באימה ובהירה ובכוונת הלב זוכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. הגאון רב שמואל דוד ולקין אומר דבר נפלא, הדברים מובאים בספר שנקרא אוהל משה בפרשת ראה, משם הוא מדבר בהרחבה גדולה ענייני קדושת בית הכנסת. הוא מביא את הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח. אמר רבי אליעזר, מימי לא קדמני אדם בבית המדרש, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת הרי, ולא הנחתי אדם בבית המדרש ויצאתי, ולא סחתי שיחת חולין, ולא אמרתי דבר שלא שמעתי מפי רבי. לא ניכנס שם בסוגיה מה פתאום הוא אמר את זה, תסתכלו שם, הוא לא רצה לענות להם משהו שהוא לא שמע מפי רבו. שאל הרב ולקין, ומה השבח הגדול הזה שאומר רבי לזר, לא ישנתי לא שנת קבעה ולא שנת הרי? הרבה אנשים לא ישנים לא שנת קבעה ולא שנת הרי. אני כמובן חולה קצת הרב ולקין, בתור מגיד שיעור אני רוצה לומר לכם, שיש הרבה אנשים שישנים בבית המדרש גם שנת קבעה ובוודאי ובוודאי שנת הרי. אני לפעמים נותן שיעור בלילות שבת בשעה מאוחרת, בליל שבת בקיץ, השיעור מתחיל ב-11, בשבתות שבהן נכנסת השבת ב-7:30, אז עד שאתה חוזר הביתה מתפילת ערבית, יוצא 9:30, ב-11 מתחיל שיעור. נו, תארו לעצמכם, אנשים ב-11 באים בשיעור בליל שבת, איזה מסירות נפש. אבל אחרי 10 דקות כולם מסכימים פה אחד למה שאני אומר, ומתחילים לתקשר עם מלאכי השרת, ואבי זכרונו לברכה היה אומר לי תמיד שיש איזה בחינה של אמירה לנוכרים. זה יכול להיות שאלה הלכתית, כך הוא אמר. אתה מדבר לאנשים שנוכרים, הוא אמר. זה שאלה של אמיר אלה נוכרים. אבל בכל אופן, רבי לזר מאוד מאוד התרגש ואמר, לא ישנתי לא שנת קבע ולא שנת הרי. אמר הרב ולקין, דבר נפלא. אמר רבי לזר, לא לישון לא שנת קבע ולא שנת הרי, לא מדובר על אחד שמגיע לשחרית, נמצא שם שעה, והולך, ומגיע למנחה וערבית, ונמצא שם עוד 1:30, כי בתווך יש לו שיעור דף היומי, אז הוא נמצא שם 1:30. ב2:30 אפשר להתאפק, לא לישון, לא שנת קבע ולא שנת הרי, למרות שבדרך כלל, מי שמגיע בין מנחה ומערב לדף היומי, הוא יושן איזה שנת הרי, מה שנקרא, כי אז הוא חוזר הביתה עם ערנות מוגברת, אחרי התפילת מנחה וערבית. הוא אומר, אבל מה החוכמה? לא זאת החוכמה. החוכמה של רבי לזר, מה החוכמה? שלא היה אדם שקידם אותו בבית המדרש, והוא לא פתח את בית המדרש בתשע בבוקר. הוא פתח אותו בארבע בבוקר, ואף אחד לא יצא אחריו בבית המדרש, שסגרו אותו ב-11 בלילה, הוא היה האחרון שיצא. אז כמה שעות הוא הלך לישון? 4 שעות. ובתוך הזמן הזה מה הוא אמר? לא הנחתי את בית המדרש רגע אחד ויצאתי משם, כדי לשמוע מה אומר הרבי של רבי יוחנן בזכאי. והוא מעיד על עצמו. לא ראיתי בעיניי לא שנת כבה ולא שנת הרי, זוהי מעלה, אדם שישן 4 שעות בלילה ומגיע לבית הכנסת ולא ישן לא שנת הרי, בוודאי לא שנת כבה, זוהי מעלה. אומר הרב אלקין, איך מגיעים לזה? אתה יודע איך מגיעים לזה? שבן אדם מרגיש שהוא נמצא בבית המקדש, אני מבטיח לך ששום אחד לא נרדם בבית המקדש. לא היה דבר כזה שמישהו נרדם בבית המקדש, זה דבר שהוא נגד ההיגיון, מישהו נרדם בבית המקדש, זה נגד ההיגיון, לא יכול להיות דבר כזה. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין כאן דבר נפלא ביותר במעלה שיש לנו. האמירה הזאת שבן אדם מגיע לבית המדרש, תמיד להרגיש את ההרגשה הזאת, אני נמצא במקום כזה מרומם, אני נמצא במקום כזה שהוא בחינת בית המקדש, איך אפשר להירדם, איך אפשר לנמנם שם, ככה אומר הרב אלקין, יסוד נפלא ביותר. בספר דברי אגדה של הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, בפרשת תרומה, הוא עומד על דבר נפלא, הדברים שהוא אומר שמה, מבוארים לפי הקטע הסופי שם במאמר. כתוב שמה, שבאחד ההפגזות שהיו בירושלים, אני חושב שהכוונה לשנת תשכ"ז במלחמת ששת הימים, הופצצה עזרת הנשים של בית הכנסת, כך מסופר שמה. וכנראה העזרת נשים הופצצה, הגבאים לא נתנו הלב לתקן אותה. עזרת נשים, מתי נשים באות? בחגים, הן באות במדן רחוק, לא היה כל כך נפות שנשים הולכות לעזרת הנשים, אז לכן לא טיפלו בזה. אבל אנשים שראו שעזרת אנשים חבולה וקיבלה פגז ישיר והמקום שם נהרס, הם נטלו על עצמם לתקן את המקום הזה. והרב אלישיב זכר צדיק לברכה דיבר בשבחם של אנשים שנטלו לעצמם לתקן את המקום הזה ולהעמיד אותו על תילו ולחדש את המקום כפי שהיה בעבר. כותב שם הרב אלישיב בפרשת תרומה, נקרא את הדברים בפנים. איתה בגמרא במסכת ברכות דף ג', תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא לי אהו נביא זכור לטוב ושמר לי על הפתח עד שסיימתי תפילתי. לאחר שסיימתי תפילתי אמר לי, שלום עליך רבי. אמרתי לו, שלום עליך רבי ומורי. אמר לי, בני, מפני מה נכנסת לחורבה זו? אמרתי לו, להתפלל. אמר לי, היה לך להתפלל בדרך. אמרתי לו, מתיירא הייתי שמא יפסיקו בעוברי דרכים. אמר לי, היה לך להתפלל תפילה קצרה. באותה שעה למדתי ממנו 3 דברים. למדתי שאין נכנסים לחורבה, ולמדתי שמתפללים בדרך, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפילה קצרה. אמר לי אליהו נביא, בני, מה כל שמעת בחורבה? אמרתי לו, שמעתי בת כל שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שעוונותיהם, החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי, והגלטים לבין האומות. אמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום 3 פעמים אומרת כך, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ועונים יהא שמי הגדול מבורך, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. זו הגמרא שנמצאת במסכת ברכות, דיברנו עליה כמה וכמה פעמים. שואל הרב אלישיב, תשימו לב שאליהו נביא שואל אותו, מה בת כל שמעת בחורבה זו? מה הדגש בחורבה זו? משמע שכאן יש איזה בת קול מיוחדת. אם זו הייתה חורבה אחרת, לא היה בת קול. זה רק בחורבה זו יש את הבת קול. וחוץ מזה הוא שואל, כתוב שמה שהבת קול שבחורבה יש לה קול אחר מהקול שנמצא בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. שם אומרים, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. ואילו בתי הכנסיות ובתי המדרשות, מה הוא אומר? בת קול אומרת, אשרי המלך שמקלצים אותו בביתו כך, הקדוש ברוך הוא אומר. חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא מנענע בראשו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. ואילו כשנמצאים בחורבה, כתוב בת קול מנהמת כיונה, מה ההבדל ביניהם? כותב הרב אלישיב דבר נפלא ביותר. יש מצוות עשה של בניין בית המקדש. יש מצוות עשה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, קדוש ברוך הוא ציווה על עשיית המשכן. קדוש ברוך הוא אומר, וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת, תכלת וארגמן, קדוש ברוך הוא מביא 15 פריטים, מה מביאים תרומות למלאכת המשכן. בשביל מה הוא צריך את התרומות האלה? לי הכסף ולי הזהב, אמר השם צבקות. כמו שהקדוש ברוך הוא הביא תחש, וכמו שהקדוש ברוך הוא דאג שהעננים יביאו את אבני האפוד והחושן, אותו דבר, הקדוש ברוך הוא ידאג שיגיע כסף. למה הוא צריך תרומות מעם ישראל למלאכת המשכן? למה הוא צריך תרומות לעשות את המקדש? בשביל מה? הכסף, כסף של הקדוש ברוך הוא. אלא מה? אומר רב אלישיב, זה נקודת המבחן, כמה אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אומר לנו שלמה המלך בשיר השירים, הפריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון, רפידתו זהב מרכבו ארגמן. למה? מפני שתוכו רצוף אהבה. הקדוש ברוך הוא מקבל ממך תרומה, הוא רוצה לדעת כמה לב אתה נותן בתוכו, כמה אהבה יש לך לנתינה הזאת לקדוש ברוך הוא. אותו דבר הוא אומר, שבן אדם מביא תרומות למקדש, הבחינה המרכזית היא כמה לב נתון בתוכו, כמה אתה מעוניין לתת, כמה אהבה יש לך לבורא יתברך. אומר הרב אלישיב, כמה פעמים ביום אנחנו מבקשים על בניין בית המקדש? מאמר ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, והשב את העבודה לדביר ביתך, ובני ירושלים, אתה כל הזמן מתפלל על בית המקדש, שאתה מגיע לרגלים, בני ביתך כבתחילה, ואתה כל הזמן מבקש על בית המקדש. חוץ מזה, אתה כל יום מביא קורבנות, ולשמה פרים שפתנו. כל אחד שאומר קורבנות, ירצון כאילו הקרבתי עולה, ירצון כאילו הקרבתי חטאת, ירצון כאילו הקרבתי שלמים, אתה כל הזמן אומר ירצון. אומר הרב אלישיב, אדם יכול בפה שלו להביא 1,000 קורבנות ביום. הוא חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מביא 1,000 קורבנות ביום. פעם עולה ופעם שלמים, ועוד פעם עולה ופעם שלמים, הוא משלם בפה שלו, משמע פרים שפתנו, כך אומרים חז"ל. אומר הרב אלישיב דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא השאיר לנו את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, ואמר, אם אין בית המקדש, יש לכם את בתי המדרשות. זה מקדש מעט. הנה, כאן בית המקדש. מה היה קורה, אומר הרב אלישיב, אם היו אומרים לך עכשיו לתרום לבית המקדש? היית תורם, מה, בנפש חפצה? הולכים לבנות את בית המקדש? בטח, היית נותן הוראת קבע גדולה באפשרות את השלומים. נפלא ביותר, מה? יש לי את הזכות לבנות את בית המקדש. אומר הרב אלישיב, אין היום בית המקדש. מה יש לנו במקום בית המקדש? יש לנו את בתי הכנסיות. למה שם אתה לא נותן באותה אהבה ואותה חיבה? זה מקדש מעט. למה שם אתה לא נותן? הרי אתה אומר, הוא נשלמה פרים שפתנו, כאילו אתה מקריב עולה. יש לך אפשרות לבנות את בית מקדש מעט. איפה? אתה נותן כסף לבתי הכנסיות ובתי המדרשות? אז למילא אתה נותן כסף לבתי מקדש. אומר הרב אלישיב, עכשיו בוא ותראה. אם הקדוש ברוך הוא מסתכל מהשמיים על בית הכנסת, ורואה שבית הכנסת עלוב, הוא רואה שבית הכנסת נמצא בגליפה, ויש שם חלונות שבורים, ויש שם קורי עכביש, ובית הכנסת נראה עלוב ומוזנח. אומר הקדוש ברוך הוא, בבית מקדש מעט ככה הם מתנהגים, אז בשביל מה לבנות להם את בית המקדש? אני את בית המקדש גם כן יהיה ככה, קורי עכביש, והקירות יהיו שבורים, והחלונות יהיו מפוצצים, בשביל מה לבנות להם בית המקדש? לכן אומר אדרבה, כשאתה מייפה את בתי הכנסיות ובתי המדרשות, זה כביכול, אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה הם עושים למקדש מעט, כשאני אבנה את בית המקדש, כמה הם ישקיעו וכמה הם יעשו את בית המקדש בשיא תפארתו. וכאן הוא בא ומשבח את אותם נשים יקרות שתרמו לעזרת הנשים, אומר, שהקדוש ברוך הוא רואה את התרומה שלכם לעזרת הנשים שחרבה על ידי הפצצה, הוא אומר, זה מראה כמה אתם חפצות שיבנה בית המקדש, אומר הרב אלישיב. ועל פי זה הוא מסביר את הגמרא במסכת ברכות. אומר הרב אלישיב, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים. מה זה החורבה אחת מחורבות ירושלים? אומר הרב אלישיב, כאן היה מקום תפילה, היה כאן בית כנסת, ואחרי שזה נחרב לא הקימו אותו, ולכן הוא נכנס שם להתפלל. אומר לו אליהו הנביא, לא בכל חורבה תשמע בת קול. מה בת קול שמעת בחורבה זו? למה חורבה זו? כי המקום הזה היה כאן פעם בית כנסת. אם היה כאן פעם בית כנסת, אכן תשמע בת קול. מה אומר הקדוש ברוך הוא? הוא שומע בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לי. למה אוי לי? כי הקדוש ברוך הוא רואה כיצד המקום הזה שהיה בית כנסת נשאר חרב, ולא הלכו ולשקם אותו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם זה היה בית פרטי של מישהו, הוא כבר היה משקם אותו, הוא כבר היה מתקן אותו, הוא היה כבר דואג להקים אותו. רק היות וזה בית כנסת, משאירים אותו בחורבנו, ומשאירים אותו בשיממונו. אבל אומר הרב אלישיב, אומרת הגמרא שישראל נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, שבתי כנסיות ובתי מדרשות מפוארים, שם שומעים אשרי המלך שמקלסים אותו בביתו, מה לא לאב שהגלה? למה? כי במקום מפואר כזה, בית מקדש מפואר כזה, יש הכנה לבית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, אם ככה הם מפארים את בית מקדש מעט, על אחת כמה וכמה כשאבנה להם את בית המקדש, כמה הם יפארו וכמה ירוממו, אלה הדברים שאומר הרב אלישיב דבר נפלא. האמת היא שאותם דברים אפשר למצוא בחופץ חיים, בספרו חומת הדת בפרק ח', אנחנו אומרים בכל יום בשירת הים, אנחנו אומרים את הפסוק, זה אלי וענבהו, אלוקי אבי ורוממנו. אומר התרגום במקום, זה אלי וענבהו, הבטחנו לקדוש ברוך הוא שאבנה לו מקדשה, נבנה לו בית מקדש. שואל החופץ חיים, אתה כל יום אומר שאתה מבטיח לבנות בית המקדש, כל יהודי מקבל על עצמו, אומר החופץ חיים, לבנות בית מקדש. בימים הראשונים היה אפשרות, בנינו משכן, בנינו בית מקדש, היום אין את זה, אין היום אפשרות, אז מה אתה אומר? אתה אומר כל יום זה כאלי וענבהו, אומר החופץ חיים, ואי להם למקדש מעט, אומרת הגמרא מסכת תענית, מסכת מגילה דף חפתת, הכוונה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולכל יהודי, כך הוא כותב, יש הזדמנות לתת ידו לחזק את בדק הבית, הוא יכול לקיים ואבנה למקדשה, איך? על תרומות לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, הוא יכול להקים ולקומם את קדושת בית הכנסת. בספר אוצרות התורה, במאמרי תשעה באב שלו, הוא מביא סיפור על רבי מנחם מנדל מרימנו, היום יום הדילול הדילי. הוא כותב שמה, שבזמן רבי מנחם מנדל מרימנו, הגיעו קוז'קים לעיר, לרימנו, הם עברו דרך העיר, ומביא אותם תגבורת של סוסים, כנראה הם יצאו למלחמה, שיהיה להם תגבורת של סוסים, במקרה ואחד הסוסים מת, שיהיה להם תגבורת, הם חיפשו איפה לאחסן אותם. הגיעו לרימנו ואמרו, או! נאחסן אותם בבית הכנסת. קראו לגבאי, אמרו לו, להוציא את כל הספסלים החוצה, יכניסו לשם את הסוסים. רצו לרבי מנחם מנדל מרימנו, אמרו לו, רבי, תראה מה הולך להיות. בית מקדש מעט הופך להיות לעורבת סוסים. הוא שקע בשער הפה קודש, אמר, מה? בית מקדש מעט, שם במקום שאנחנו מתפללים, הולך להיות עורבת סוסים. איך אפשר לעשות דבר כזה? אחד הגבאים אמר, בוא נלך נגיד להם, שלא כדאי לעשות שם עורבת סוסים. אומר לו, למה? כי בגג יש נזילה של מים. אז אנחנו כל פעם, כל יום, שמים שם גיגית, ואחרי זה שופכים את זה למטה. אם אנחנו נגיד להם שיש שם נזילה של מים, אז הסוסים ירטבו, אז הם ילכו משם. שמע את זה רב מנחם מרים לו, מה? יש חור בגג, מהר לקרוא לספת לסתום את החור. מהר לקרוא לו לסתום את החור. אמרו לו, רב, מה לסתום את החור? זה הדבר היחידי שיכול לסלק אותה מפה שיש חור בגג. אמר, שמעתם מה אמרתי? מהר תקראו לספת, תסתמו את החור. קראו לספת והוא סתם את החור. באותו רגע שגמרו לסתום את החור בגג, אמר ראש הקוז'קים, קיבלתי הוראה להתקדם עם הסוסים יותר קדימה, יותר לכיוון הגבול. אמר רבי נחם מרימנוב, אתה יודע למה הם רצו לעשות את זה עורבה? אם אתם לא משפצים את בית הכנסת, ובית הכנסת נראה אצלכם כמו עורבה, אז הם אלה זה הופך להיות אתר של סוסים. אם הייתם משפצים את בתי הכנסת, ואמר לא הייתם נוצאים שם חור, אז אף אחד לא היה מעלה בדעתו להפוך את המקום הזה לעורבה של סוסים. אז עד הרבה, מה הכוח שיש לך לשמר את המקום הזה? אם אתה משמר את המקום הזה בקדושה, זה הכוח שניתן למקום בסייעתא דשמיא. אם ככה, אנחנו בעזרת השם רוצים להביא דבר נפלא בשם ספר ערבי נחל. אני מקריא לכם את הלשון שלו. לאו כל אדם זוכה שיהיה במעשים טובים שלו כוח לבנות מהם חומת הבית הגדול והקדוש הרוחני, חומת אש. לכן נתן הקדוש ברוך הוא לישראל מעין מצווה זו של בניין בית המקדש. והוא מה שאמר הנביא, והיה להם למקדש מעט, ודרשו חזל אלו בתי כנסיות, ולעתיד לבוא יוכלל קדושה ורוחניות כל בתי הכנסיות שבחוץ לארץ בבית המקדש. ולכן הנותן לבניין בית הכנסת או לבניין לבדק בית הכנסת, הרי הוא כנודב ממש לבניין בית המקדש העתיד, כי אותה קדושה תוכלל בתוך בית המקדש, ועל ידי מצווה זו יש גם כוח, גם לשאר מעשם הטובים, שיתווה מהם בניין ההוא לעתיד, עד כאן הלשון שלו. והדברים האלה מפורשים, רבותיי, במהרש"א, במסכת מגילה, בדף כ"ט עמוד א', אומרת הגמרא, תניא רבי אליעזר הכפר אומר, עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות, שבבבל שיקבעו בארץ ישראל. כל הבתי כנסיות בארצות הברית ובצרפת ובגרמניה ובהונגריה ובפולין ובכל באיטליה ופנמה וברזיל והונדורס וקרקס ואורוגוואי, כל הבתי כנסיות עתידים לעלות לארץ ישראל, שנאמר כי כתבו בהרים וכקרמל בים יבוא. אומרת הגמרא, אבל לא דברים קל וחומר, ומה תבור וקרמל שלא באו אלא לפי שעה, הם רצו שעליהם תינתן התורה, ולכן מה נקבעים בארץ ישראל? בתי הכנסיות ובתי המדרשות שקוראים ומרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה, בתי הכנסיות ובתי המדרשות שמרביצים בהם תורה על אחת כמה וכמה. אומר המערשו שם בגמרא במסכת מגילה, רבותיי, לקרוא את הדברים ולהתענג. הוא אומר על הפסוק שמופיע בתהילים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. מה זה שמחתי באומרים לי בית השם נלך? זה המזמור בגלות נאמר. שמחתי באומרים לי בית השם נלך, שהוא בתי כנסיות, כאילו עומדות היו רגלינו בבית המקדש שבירושלים. ולכן שמחתי בהולכי לבית הכנסת, כאילו באתי למקדש. שמחתי באומרים לבית השם נלך, לאיפה בית השם נלך? לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות. לפי למה? לפי שירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. רצה לומר שאמרו במדרש שלעתיד לבוא, תשמעו מהרשו, לעתיד לבוא יהיה בית המקדש גדול ככל ירושלים בעולם הזה. פירוש הדבר, כל ירושלים שאתם מכירים היום, רמות והרנוף ובית וגן, וכל הסביבה, רמת שלמה, כל ירושלים שאתם מכירים היום, כל זה יהיה בית המקדוש, אומר המערשו. איך זה כל זה יהיה בית המקדוש? וזהו שנאמר, כעיר שחוברה לה יחדיו, כל ירושלים תתחבר יחדיו להיות בית מקדש. למה? לפי שנאמר שעתיד הקדוש ברוך הוא לעלות כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות לארץ ישראל לירושלים. אם יעלו כל בתי הכנסיות וכל בתי המדרשות לירושלים, איפה תכניס אותם? אז הוא אומר, לכן בית המקדש יתפרס על כל ירושלים. אם כל בית המקדש יתפרס, אז כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות שאתה מביא מכל העולם, הם יבואו כולם לירושלים, והכל יהפך חטיבה אחת של בית מקדש. אלה הדברים של המערשו. ולכן נמצא שאתה בגלות, כשאתה עומד בבית הכנסת, הרי הוא מקום בית המקדש לעתיד. אם אתה עכשיו נמצא בבית הכנסת בבורו פארק, אתה מתפלל שם תפילה, אתה נמצא בבית הכנסת בוויליאמסבורג, אתה נמצא בבית הכנסת במונרו, אתה נמצא בבית הכנסת בלייקווד, אתה נמצא שם, המקום הזה שאתה עומד עליו, אומרת הגמרא, הוא עתיד לעלות ירושלים, וממנו אומר המערשו מה יהיה? בית מקדש. פירוש הדבר שעכשיו אתה נמצא במקום שהוא בית מקדש, אומר המערשו. ולכן הוא אומר, זה פירוש הדבר, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעלות בתי כנסיות ובתי המדרשות לירושלים, המעלה הזאת, לכן הוא אומר, בכל בית כנסת ובית מדרש, יש סודים של בית מקדש, אלה הדברים של המערשו, ואני רוצה להוסיף על זה, דובר פלאי פלאות, שאומר רב אליהו כהן מזמיר, בביורו לפרקי דרב אלעזר. בפרקי דרב אלעזר, בפרק נון א', אומר רב אלעזר הגדול, רב אלעזר אומר, בית המקדש עתיד לעלות ולהתחדש, שנאמר, מאיפה הפסוק? אינני עושה חדשה, אתה לא תצמח, אתה תצמח, לא תדעו. ושערים שטבעו בארץ עתידים לעלות ולהתחדש, כל אחד ואחד במקומו, שער צפון ושער דרום, כל אחד שער. על השערים כתוב פסוק מפורש, טבעו בארץ שעריה, והפסוק עתיד לעלות. מי שזוכר, ישנה גמרא במסכת קידושין, מספר את הגמרא שאבימי חיבד מאוד את אבא שלו, הוא חיבד את אבא שלו, ופעם אבא שלו ביקש לשתות, והוא לא ידע אם להביא לו את השתייה, אבא שלו נרדם, אז הוא לא ידע אם לחכות לו שם, או להחזיר את השתייה ואחר כך. אז מה הוא עשה? התיישב שם לחכות. ביות והוא חיבד את אבא שלו, גילו לו מהשמיים ביור בפסוק, מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך, תימו את נחל קודשך, שמו את ירושלים לאים. שואלים חז"ל, מזמור לאסף, קינה לאסף מבאי אלי. כי אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את נחל קודשך, מה אתה אומר מזמור? אז מביא שם רש"י פירוש אחד, ופירוש שני אומר תוספות במקום, בוא נקרא את הדברים שלו בפנים. יש במדרש, אומר תוספות, שאסף אמר מזמור, אמר שירה, על שטבעו בארץ שעריה, משל לשפחה שהלכה לשאוב מים מן הבאר, ונפל כדה לבאר, והייתה מצטערת ובוכה, על שבא השפחת, עד שבא שפחת המלך לשאוב, ובידה כלי של זהב, ונפל אותו כלי לתוך הבאר, באותו רגע שנפל הכלי, התחילה הראשונה לשורר ואמרה, עד עכשיו לא הייתי סבורה שיוציא שום אדם את הקט שלי, למה שהוא של חרס. אבל למה? כי הוא לא שווה שום דבר. אבל עכשיו שהקט של הזהב נפל בתוך הבאר, מי שהוציא את הזהב גם יוציא את הקט שלי. כך אסף שהיה בן של קורח, שר שירה לקדוש ברוך הוא. מה הוא שר שירה? בני יהודה בני קורח היו בלויים בתוך אדמה, שראו שטבעו בארץ שעריה, אמרו שירה, מי שיוציא את השערים יוציא גם אותנו. לכך אמר אסף מזמור, למה? לפי שהיה אסף ממשפחת קורח. כך מביא כאן תוספות במקום, נפלא ביותר, זה גם קשור לשירת חנה, לא ניכנס כרגע לעניין מוריד שאול ויעל, אותו דבר היא אמרה, מי שהוריד את קורח הוא יוציא אותו, הדברים מפורסמים, אין צורך להמשיך את הדברים. אומר פרקי דרבי אליעזר, השערים, כל אחד טבע בארץ, עתיד לעלות למעלה. אבל שואל רבי יהו כהן מזמיר בביאורו ולא עוד אלא על פרקי דרב לזר בפרק נון א', מה פירוש הדבר? שעתיד הקדוש ברוך הוא לעלות את בית המקדש, ואל תאמר לי שהכוונה לעלות את בית המקדש, מה הכוונה? לעלות את כלי המקדש שלקח נבוכדנצר לבבל, ואל תספר לי, הוא אומר, שלעלות את הכוונה את הכלים שנמצאים בוותיקן, לא לזה הכוונה, כי במדרש כתוב, מה כתוב? עתיד הקדוש ברוך הוא לעלות את בית המקדש, מאיפה הוא עתיד לעלות אותם? כותב רבי אליהו כהן מזמיר, רבותיי, פלאי פלאות מה שכתוב כאן. אומר רבי אליהו כהן מזמיר, איתה כתוב פסוק במגילת איכה, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. מה פירוש הדבר תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות? ומצאתי במדרש שהבניין של בית המקדש היה אבן, והאבן הזאת בשעה שנחרב הבית התפזרו כל אבני בית המקדש בכל העולם כולו. בכל העולם כולו התפזרו אבנים. פה אבן קטנה ופה אבן גדולה. ובכל מקום שנפל אבן, שם נבנה בית המקדש ובית מדרש. בכל מקום שנפל אבן מבית המקדש, שם יש בית כנסת או בית מדרש. אם ככה, אומר רבי אליהו כהן מזמיר, אם בכל אבן שהתפזרה, בנו בחוץ לארץ בית כנסת ובית מדרש, אומרת הגמרא, עתידים בתי הכנסיות ובתי המדרשות, למה לעלות? לעלות לירושלים. למה הם יעלו לירושלים? כיוון שכל מה שנבנה בית הכנסת ובית המדרש, מאיפה הוא נבנה? מהאבן שהתפרקה מבית המקדש ואפה לכל מקום בעולם, שם נבנה בית מקדש. אם כך, הפירוש הדבר, שכל אבן שהייתה בבית המקדש עכשיו, תחזור בחזרה. אם כך, יש לנו כמשל חדש לגמרי. כל בית כנסת ובית מדרש שאתה נכנס, מה זה? כאן נפל אבן מבית המקדש. אם כאן נפל אבן בית המקדש, אז המקום הזה הוא בית מקדש. אז המקום הזה קדושה, קדוש בקדושת בית המקדש, לא רק בגלל ואי לי מקדש מעט, אלא בגלל מה? כי כאן יש אבן מבית המקדש, אז המקום הזה קדושות בקדושת בית המקדש, בגלל האבן שנמצא בבית המקדש. אלה הדברים שכותב רב אליהו כהן מזמיר, דבר נפלא ביותר. אם ככה, אומר הספר רואל משה בפרשת ראה, דבר נפלא ביותר. ידוע לכולם שההלכה נפסקה, שאדם שבונה בית צריך להשאיר עמה על עמה בבית שלו, כנגד מה? כנגד הפתח בלוסית. למה? כדי לזכור את החורבן. הוא משאיר עמה על עמה כדי לזכור את החורבן. כתב הפרי מגדים, דווקא בתוך ביתו צריך לשמר עמה על עמה, אבל בבתי הכנסיות ובתי המדרשות לא צריך להשאיר עמה על עמה. שנמצא בתי הכנסיות ובתי המדרשות לא צריך להשאיר עמה על עמה, ובלא שיעור עמה על עמה, הכל בסדר גמור, אפשר לסייד את כל בית המדרש. אמר רב שלמה זלמן אוירבך, למה שם לא צריך לשייר עמה על עמה? אומר, פשוט מאוד, כי במקום שיש תורה ותפילה, זה בית מקדש. במקום שיש תפילה, אז התפילה במקום קורבנות. במקום שיש תורה, אוהב השם שערי ציון, מחולה מכל דבר. אז המעלה הכי גדולה שיש לנו, זה המעלה הזאת, שאדם מתעלה, ואדם מתעלה במעלה הזאת של הקדושה שיש לו, כי אין הקדושה הזאת שהיה לו בבית המקדש. עד כאן הדברים של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך. אומר הספר רואל משה, תירוץ נפלא ביותר. הוא אומר שלעתיד לבוא, כל בתי הכנסיות ובתי המדרשות יעלו לירושלים, אומר המרשה. למה? כי עיר שחוברה לה יחדיו, ויהפכו להיות חלק מבית המקדש. פירוש הדבר שהמקום הזה, כמו שאומר רבי אליהו כהן מזמיר, הוא לא מביא את הדברים שלו, אבל אומר רבי אליהו כהן מזמיר, מכל מקום שגדל בית כנסת ובית מדרש, מה היה שם קודם? היה שם קודם אבן מבית המקדש. פירוש הדבר שעכשיו על האבן הזאת נבנה בית המקדש מעט. אם ככה, מה אתה צריך לשייר שם מה על מה? יש לך את בית המקדש, שם אין חורבן. יש לך את האבן מבית המקדש. היסודות שעל זה נברא בית המדרש, על מה הוא נבנה? הוא נבנה על אבן מבית המקדש. אז המקום הזה קדוש. אתה לא צריך לשייר שום דבר מהקדושה, מה על מה, כי המקום הזה נחשב כבית מקדש מעט. אלה הדברים שלנו בסייעתא דשמיא. אני רוצה ברשותכם לעמוד על הרגש שהיה לי, ואני רוצה לשתף אתכם בהרגש הזה. רבותיי, השבת האחרונה שהתפללנו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, היה פרשת ויקל פקודי. זה הפרשה האחרונה שקראנו בתי הכנסיות ובתי המדרשות. מאז אנחנו מתפללים או בחלונות במרפסות, או בחלונות, או עכשיו ברוך השם ירדו כבר לחצרות בסייעתא דשמיא, עם שמירת מרחקים, הפכנו להיות, בכל ארבע החצרות הפכו להיות בתי כנסת, ראיתי שאחד שואל אם מותר לעבור כבר דרך החצר, אם זה לא קפנדריה, אם מותר לעבור דרך החצרות, אם תלכת דרך מקומות אחרים. בקיצור, הפכנו להיות, אין בית כנסת, לא נכנסים לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. רבותיי, שימו לב, חומש ויקרא, שהשבת נגיד חזק חזק ונתחזק, מסיימים אותו, את כל חומש ויקרא תורת כהנים, לא קראנו בבית מקדש מעט. מה יש לך יותר נעלה מזה שחומש תורת כהנים, שעוסק בדיני הקורבנות, ודיני הכהנים נקרא אותו בתוך מקדש מעט? אומר הקדוש ברוך הוא, לא תהיו במקדש מעט, ותקראו את הקורבנות אצלכם במרפסת, בחלון, בחצר, לא תיכנסו לבתי מקדש מעט. הלוי דוברו. מה רוצה הקדוש ברוך הוא? מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? מה מונח כאן בכל הסוגיה הזאת? אז מה שכותב האמרה אמס, האמרה אמס כתב, אנחנו נראה את זה בהמשך, האמרה אמס אומר שבזמן השואה הייתה גזרה על שואת יהודי אירופה. מישהו שאל אותו, למה דווקא שואת יהודי אירופה? למה יהדות ספרד לא סבלה מזה? לא היה להם שום דבר, אף אחד, לא ספרדים, לא במרוקו, ולא בטוניס, ולא בתימן, לא היה להם שום דבר עם השואה של היטלר, עם אח שמו וזכרו. למה רק האשכנזים? אמר עם רמז, אתה יודע למה? בגלל סיבה אחת, בגלל שהאשכנזים היו מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. בני עדות המזרח לא דיברו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, ולכן לא פגע בהם. למה? כתוב בפסוק, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. מתי הקדוש ברוך הוא ילחם לכם? כשאתם תחרישון ואתם שותקים. רבותיי, עכשיו הגזרה מקיפה את כולם. אשכנזים וספרדים ותימנים, וכל בתי הכנסיות נסגרו. אין אחד שנשאר פתוח, הכל סגור. התביעה היא על כולנו. אין אחד שיכול להגיד, אני מחוץ לגזרה הזאת. כולנו מחוץ לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. וכל אחד שואל את עצמו, מה מונח כאן? אז הבאנו לפני כמה שבועות את דברי הכלי יקר, על הפסוק, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אומר הכלי יקר, שמה פירוש הדבר? הגמרא מביאה בסנהדרין קופי, אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, מברכותיו של אותו רשע, אתה למד מה היה בליבו. ביקש לומר שלא יהיה להם בתי כנסיות ובתי המדרשות. ולכן נאמר, מה טובו עליך יעקב. ביקש שלא תשרה עליהם שכינה. נאמר, משכנותיך ישראל. ביקש שלא תהיה מחותם למשכת. כנחלים ניטיו. אמר רב אבא בר כהנא, כולם חזרו לכללה, חוץ מבתי הכנסיות ובתי המדרשות, שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. למה? כי יהפכה השם אלוקיך. לכן כתוב את הכללה לברכה, כללה ולא כללות. אומר הכלי יקר, הקדוש ברוך הוא הפך את הכללה עצמה לברכה, פירוש הדבר, כי הקדוש ברוך הוא לקח את בתי הכנסיות ובתי המדרשות למשכון. מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, הוא לקח את זה למשכון. למה משכון? שבתי הכנסיות ממושכנים באבונם של ישראל. וזה מה שנאמר בבתי בית המקדש, קילה השם חמתו ויצאת אש בציון, קילה הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים, ולא קילה את עם ישראל. אומר הספר כלי יקר, ובוודאי טובה גדולה יש לנו, שמה? שיחלה השם את זעמו על עצים ואבנים, ולא על עם ישראל. לכן אנחנו נמלטנו, אומר, הקדוש ברוך הוא לקח את בתי הכנסיות ובתי המדרשות כמשכון. מה אמר בלעם? הוא רצה שלא יהיה בתי כנסיות ובתי מדרשות, ובאמת אין בתי כנסיות. אומר הכלי יקר, הוא לקח את זה כמשכון, הוא לקח את זה כערבון, למה? כדי להציל את עם ישראל. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה, הכללה הזאת של סגירת בתי הכנסיות, זוהי הברכה עצמה, שעל ידי זה ינצלו הנפשות. ככה הבאנו לפני כמה שבועות בסייעתא דשמיא דברי הכלי יקר. רבותיי, כל אחד שרואה את בתי הכנסיות נעולים, עושה חשבון מה מונח כאן. אנחנו עומדים מתפללים, ריבונו של עולם, תביא כבר את המשיח, ריבונו של עולם, תפתח, תחזיר את בית המקדש, אם לא את בית המקדש, תפתח את בית המדרש, תפתח לנו בתי כנסיות, נחזור למצוא שיעורים בהיכלי התורה, ריבונו של עולם, תחזיר את היכלי התורה, כל התורה נדם, כל התורה לא נמצא באותם כוחות, נכון? זה לפום צער האגרה, נכון? יפה, אחד בצער ממאה שלא בצער, הצער הגדול שאתה לא נמצא בבתי הכנסיות, העוגמת נפש שיש לך שאתה לא יכול ללמוד כמו שמקודם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו בצורה אחרת של לימוד, הקדוש ברוך הוא רוצה עבודה בצורה אחרת, אבל כל אחד חושב, למה התפילות שלנו לא מתקבלות? למה הגזרה? קניונים פתחו, את כל המקומות כבר פותחים, בתי הכנסיות קפסולה, שמו אותנו בקפסולות של 15 אנשים בבית כנסת. מה נעשה פה? מה הולך כאן? יש כאן הרי מתנהל משהו מאחורה. רבותיי, חס וחלילה, אני לא בא לקטרג, לא נביא אני ולא בן נביא. אבל בוא נראה מה חוסם את התפילות שלנו מלעלות למעלה. אדם מתפלל, צועק לקדוש ברוך הוא, מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה חוסם אותנו? מה לא מאפשר את התפילה מלעלות מלמעלה? כותב רבי יונתן אייבשיץ, יערות דבש דרושי. אוי לנו, נאמר במגילת איכה בפרק ג', סקוטע בענן לך מעבור תפילה. הענן, כותב רבי יונתן אייבשיץ, הוא העדים היוצאים מפי המדבר דברים בטלים. ובייחוד בבית הכנסת, ומכל שכן בעת התפילה, הוא עולה באב ומונע את התפילה מלעלות. האדם שמדבר דברי בטלה בבית הכנסת, נוצר מהעדים שהוא מוציא מהפה שלו. שמים מסכות על הפה, נכון? למה? כי יוצא עדים. העתים האלה נמצאים מעל, לא מאפשרים לתפילות לעלות למעלה. כותב ספר ווי העמודים להשלה הקדוש. הדברים מובאים באוצרות התורה, במאמרים על תשעה באב. ווי העמודים לבן של השלו. ומזה נלמוד כל איש ואישה שיושבים בבתי הכנסיות, אף שלא בשעת התפילה, שאין לדבר שום שיחה בטלה. ואם איך יעלה תפילתם למעלה, ומלוכלכים בכל מיני חטאים, ואין קטגור נעשה סנגור. כותב ספר ילקוט פלאות, ערך בתי כנסיות. וכמו שבית מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה, כן בית כנסת ובית מדרש של מטה מכוון כנגד בתי הכנסיות ובתי המדרשות של מעלה. והם מדברים דברים בטלים דומה למדבר לפני מלך והופך פניו ממנו. אם אתה מדבר דברים בטלים בבית הכנסת, אתה מדבר בפני הקדוש ברוך הוא כאילו אתה מסובב לו את הפנים. וכל שכן בשעת חזרת השעת וקריאת התורה, ויכול להיות שבעוון זה לא יתקבלו אפילו התפילות של המתפללים בכוונה. אחד שכן יתפלל בכוונה, התפילות לא יעלו. למה? זה החסימה שנוצרה. אומר ספר הפנים, אות מ"א, איתה במדרש שוחר טוב, אומר רבי יויסי בן קיסמה, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגשתי 300 גמלים טעונים אף וחמה. כתוב בגמרא שמוישה רבינו פחד מאף וחמה. הוא פגע בי אליהו הנובי, אמר לי זה למען, למי זה? אמר לי זה למען דמשתאי בבית כנישתא, מי שמדבר בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. ומי לנו גדול ממוישה רבינו שהיה מתיירא מאף וחימה? אלה הדברים. כותב הספר יוירי חטואים, המדבר בבית הכנסת וחבר או משורר או משפחים, הם מתפללים ואתה מדבר מתפטפט באמצע. קורא אני עליהם את הפסוק, אוי כל שכניי הרעים, כי ישרים דרכי השם, ולא נמנע עמהם, והוא משיג גבול הבוירי זבורך שמוי, ונאמר ואי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות, ואין נוהגים בהם קלות ראש כדאיתה בגמרה, אלוקים ניצא בעדת קל, והמדבר בבית הכנסת, כאילו שופך אורפו למול השכינה, ונאמר מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, וכתיב, למה יקצוף אלוקים על קוליך, וכתיב מביקש זאת מידכם, רמוס חצריי. כותב הספר דורח מוישה, אהוביי, אחיי ורעיי, אם תרצו להציל את עצמכם מן הדבר בר מינן, וגם בניכם שלא ימותו במיטות משונות, רחמונא ליצלן, מנו עצמכם מן ההיגיון, שלא תדברו בבתי הכנסיות שום דבר בטל. ואתה באבונותינו הרבים, כמעט רובם ככולם נכשלים בדבר זה, ונעשה להם הדבר כהתר. אלה הדברים שכותב הספר דורח מוישה. בא הזוהר הקודש פרשה סטרומו, רבותיי, כותב הזוהר פרשה סטרומו, המספר בבית הכנסת דיבורים של חול, אוי לו שמגרע מהנאמנות, אוי לו שמראה שאין לו אלוקים, ולא ירא ממנו, ונוהג קלות בתיקון העליון שלמעלה. אומר הזוהר, ואבון זה מעכב הגאולה, אתה מחפש גאולה, דיבורים בתי הכנסיות מעכבים את הגאולה, שעל ג' דברים מעכבים ישראל בגלותה, על דעבדי קלנה בשכינתה, הם עושים זלזול בשכינה, הם המדברים שיחת חולים בבתי הכנסיות, שמזלזלים בכבוד הקדוש ברוך הוא בפרהסיה, בתוך קהל ועידה. כותב ספר קו היושר בפרק ג', ומזה תוכל לצייר, שהמדבר דברים בטלים, במקום קדושה המיוחד להיות מלא בהבל של שירות ותשבחות ותחנונים, בוא ותראה מה שכתב הזוהר, ואנחנו עמו וצון מריתו, ומחויב כל אחד לגדור את עצמו, שלא ידבר שום דבר חול בבית הכנסת, שבאבון קל שכזה, לא יהיה לו חס וחלילה חלק באלוקי ישראל, כמו שכתב הזוהר. ולחת כמה וכמה, שלא ידבר ליצנות או רכילות בבית הכנסת, אשר דירת השכינה היא שם בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. בספר דורח מוישה ומערי בסן, בספר לחמדויטו, מביאים את הזוהר הקדוש ואומרים, לזאת יחרת כל לב, ויעקר ממקומו כשומעו דברים הללו היוצאים מפה נאמן וקדוש הזוהר. ואל ייפלא בעיניו אורך גלותנו, כי די והותר באבון השיחה בטלה, שרבים מקילים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, להיות גורם כדברי הרשב"י עצמו, דתלת מילין מעקבין ישראל בגלותה. השלושה דברים מתעכבים בגלות, וחד מיניו, על דמה, על דאבדין קלנה, עד שהם עושים זלזול בשכינתה בגלותה. שאין לי ספק, שעל שיחה בטלה בבת הכנסת כיוון הרשב"י, במאמרו בפרשת דרומו, והנהגי קלנה, כמו שאומר הזוהר הקדוש. אומר החופץ חיים בזכור למרים, משל למה הדבר דומה, הוא אומר, משל לעשיר שהנהג להתאכסן אצל מישהו, ואותו בן אדם היה מתגאה, אומר, העשיר הטייקון הגדול הזה גר אצלי, ופעם אחת הגיע העשיר לעיר והלך להתגורר אצל מישהו אחר, פנה עליו המארח בפעם הבאה שבא, ואמר לו, למה אתה לא בא להתגרר אצלי? אמר לו, בפעם האחרונה שהייתי שם, לא נהגו בי כבוד, הראוי לי. התנצל בעל הבית ואמר לו אותו עשיר, אתה יודע למה לא נגעו בך כבוד, אבל אני מתנצל על כך, משום שלא הייתי בבית, אם הייתי בבית, הם נוהגים בך בכבוד הראוי. יבטחו העשיר, שבפעם הבאה, שהוא יבוא בעזרת השם להתארח, יבטחו בעל הבית, אדאג לכבד אותך כראוי לך, ואז נאתר העשיר לשוב אלה כבתחילה. אומר החופץ חיים, בעבר, ישרה הקדוש ברוך הוא את שכינתו במשכן, בבית המקדש הראשון, בבית המקדש השני. אבל לפני אבונותינו, הסיר הקדוש ברוך הוא שכינתו מאיתנו, ואינו רוצה לשוב אלינו, עד שנשוב מדרכנו הרע. אומר החופץ חיים, נרגיל את עצמנו להיות זהירים, בקדושת בית המדרש ובית הכנסת, שהוא לעת עתה מקדש מעט, כמו שנאמר ואי להם, למקדש מעט, ויתיקון בזה על העבר, ויחזיר הקדוש ברוך הוא את שכינתו בתוכנו. אם ככה בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה לעמוד על נקודה שהזכרנו בשבוע שעבר, רק לא הבאנו אותה. שאלנו בשבוע שעבר בשיעור למי שזוכר, רבי שמעון בר יוחאי ישב במערה 12 שנה, אומר הזוהר ואליהו הנביא הבא פעמיים ביום כדי ללמוד אותו. שאלנו שאלה, החלפו 12 שנה ומת הקיסר, בא אליהו הנביא על פתח המערה ואמר, מי יגיד לרבי שמעון בר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? שאלנו שאלה פשוטה, כנס בפנים, תגיד לו, מת הקיסר, הגזרה התבטלה, או שאתה בא ללמוד אותו פעמיים ביום, לפני התפילה, לפני הלימוד, תגיד לו, רב שימן, בשורה טובה, או אחרי הלימוד, תגיד לו, רב שימן, בשורה טובה לי אליך, מת הקיסר, בטלה הגזרה. אז הבן יהודה אומר, שבעצם לא היה כדי שיצא החוצה. למה לא היה? הוא רק רצו להודיע לו, ולכן הבת קול אמרה לו, שיכנס לעוד שנה, כך הבנו הבן יהודה. עלה בדעתי, אתה יודע למה הוא לא אמר את זה בפנים, למה הוא צעק מבחוץ? אמר אליהו הנביא, במקום שיושבים ועוסקים בתורה ובתפילה, לא מדברים דברים בטלים. הוא צעק בחוץ, רבותיי, מת הקיסר, רבותיי, בטלה הגזרה, תגיד בפנים, אומר, לא, זה דבורים בטלים בבית הכנסת, דברים בטלים בבית הכנסת, אני לא רוצה לומר. אז איפה הוא אמר את זה? בחוץ הוא צעק, ולהורות לנו את הדרך. אתה רוצה להודיע הודעה בומבסטית, מת הקיסר, ברוך השם, מת הקיסר, תגיד את זה בחוץ. בבית הכנסת ובית המדרש, איפה שרבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר בנו, רק ישבו ועסקו בתורה, ובתפילה, שם לא מדברים, דיבורים יהיו חשובים ככל שיהיו, מת הקיסר, דברים חשובים מאוד, אבל לא בבית הכנסת, רק על דרך הדרש, לא ראיתי מישהו שאומר את זה לכן, תיקחו את זה בדרך הדרש. רבותיי, דברים נוראים, שכותב הספר יין מצולה, על מה שהיה בגזרות תחתת, לקרוא ולהסתמרר, כותב הספר יין מצולה רבותיי, נהרגו בגזרות תחתת מאות ואלפים במיטות משונות ואכזריות שלא שמעתן אוזן ולא עלו במחשבה. חלקם הפשיטו אורה מעליהם מעל בשרם ונתנו את בשרם לכלבים. חלקם קיצצו ידיהם ורגליהם והשליחו עליהם הדרך ועברו עליהם קרונות וסוסים ובחרו בהם מיטות שלא ימותו במהרה אלא יפרפרו בדמיהם והרבה כברום בעודם חיים. שחטו ילדים בחיק אמותיהם, צולים היו את הילדים ומחייבים את ההורים לאכול את בשרם, ולא הייתה מיטה משונה בעולם שלא עשו להם. וכך עשו לכל קהילה וקהילה, ספרי התורה קראו ועשו מהם שקים ונעליים לרגליהם, ורצועות התפילין קרחו מסביב לרגליהם, ובשאר ספרי קודש עשו קשרים, וכל השומע מה עשו להם תצילנה אוזניים משמוע, ונתקיים בהם בבוקר תאמר מי ייתן ערב, ובבוקר תאמר, ובערב תאמר מי ייתן בוקר. גם חולי וכל מכה אשר לא כתובה בספר התורה הזה, יעלם השם עליך עד ישמדך. מה קרה פה? גם רבי שמשון מאוסטרפולה, הגאון והצדיק הגדול הזה, רבי שמשון מאוסטרפולה, הרג אותו קוז'קי אחד, ביחד עם כל המשפחה שלו, כשהוא אסור בתפילין, ובתלית השם ירחם בצורה נורא. כותב הספר מוירו מקדוש, גזרות תחתת היו אחד הימים הנוראים שהיו לעם ישראל, ועצרה אל יעקב אשר כמוהו לא הייתה, רבבות נהרגו במיטות משונות ואכזריות וגזרות קשות ונוראות, ודם ישראל נשפך כמים, וסיבת הצרות הקשות הם לא נתגלתה, ועם ישראל נאנחים ונתקעים לא ידעו מה עליהם לעשות כדי להמתיק הדינים ולבטל הגזרות. ידוע שרבי שמשון מאוסטרפולה שאל את השטן, הוא אמר לו צריך לבטל, להפסיק ללמוד תורה ולהפסיק שבת ולהפסיק מילה, והוא אמר לו אין מה לדבר על זה, וככה המשיכו הגזרות. עד שקם איש אשכולות, בא לתוספות יום טוב, והרבה בתפילות ותעניות ועשה שאלת חלום, שיודיעו מן השמיים בשל מי הצרה הגדולה הזאת. הוא רוצה לדעת על מה הגזרה הזאת, ולפליאתו השיבו לו מן השמיים. אתם יודעים מה הייתה התשובה? וכל זאת, משום שמדברים בשעה שהציבור מתפללים בבתי הכנסיות, ובעבור זה באה הגזרה הגדולה הזאת על ראשי עם קודש, ונתחייבו בדבר, כי פגמו בדיבור, והורידו את הוו מן הדיבור, ונעשה דבר, ומיד יסד משברך מיוחד לאותם אנשים שאינם מדברים בשעת התפילה, ופיצו בכל תפיצות ישראל. הרבה בתי כנסיות אומרים את המשברך של תוספות יום טוב. ומובא עוד, כי באותם ימים נחלקו שני גדולי הדור על מה באה הצרה. אחד אמר, כמו שאמר התוספות יום טוב, על דיבורי חול בבתי כנסיות. השני אמר לא, בגלל שנשים מתייחדות עם גברים, שיש בהם איסור, שהיו הבנות הולכות לשמור לבתי עשירים, ושם עוברות על איסור איחוד. בסופו של דבר, החליטו שני הגדולים להביא ילד קטן שיפתח חומש, ויראו מה אומר החומש. נתנו לילד חומש והוא פתח, ויצא בפסוק, בפרשת וישלח, כאשר שמעון ולוי הרגו את תושבי שכם, אמרו שמעון ולוי, אחרתם אותי, אמרו לו, הכזונה יעשה את אחותינו, זה הפסוק שיצא. אמר אותו גדול השני, נו אתה רואה, אמרתי לך שבגלל איסור איחוד לכן קרה הדבר הזה. הנה הפסוק. אמר לו אותו גדול, בוא נראה מה אומר התרגום יונתן בן עוזיאל הזה. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, הכזונה יעשה את אחותינו, לא יאי למה מתאמר בכנושת הון אל ישראל. אסור לדבר בבתי הכנסיות של עם ישראל. זה התרגום של הכזונה יעשה את אחותינו. אומר, אתה רואה שנינו צודקים. על זה נעשה כל הגזרה הזאת. אלה הדברים שכתובים בדברי רבותינו. רבותיי, הדברים האלה פילי פלאות. וכאן אני רוצה ברשותכם להביא רעיון נפלא שמביא הספר אוהל מוישה בפרש עשרה, עמוד תפרש למד וו, תפרש למד זין, בשם הגאון המשגיח הרב מתיתיהו סלמון שליטה, המשגיח של ישיבת לייקווד, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בעזרת השם בריאות איתנה וחיים ארוכים. הוא אומר שלדעתו גם מה שכתוב, אומר הרב המשגיח, גם מה שכתוב שהתוספות יום טוב עשה שאלה ואמרו לו שכל הגזרות האלה באו על מה? על זה שמדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, הדברים לא כפשוטם. אין ספק, הוא אומר, שעל דיבורים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות לא מגיע גזרות תחתת ותחתת. אומר לו על זה. אלא מה? אומר, נראה לי שהדבר פשוט ביותר. כתוב בשולחן ערוך, דבר נורא שלא מופיע אפילו על מחלל שבס. אומר השולחן ערוך, כותב מרן המחבר, אחד שמדבר בחזור השועץ, גדול אבונו מנסו. כך הוא אומר, וגוערים בו. ביטוי שלא מצאנו אפילו אצל מחלל שבס, גדול אבונו מנסו. אומר הרב סלמון דבר נורא. כתוב בתוספות יום טוב, שגזרות תחתת היו בגלל מה? בגלל שדיברו בבתי הכנסיות ובתי המדרשות. אומר רב מתיתיהו סלמון דבר נורא. בשולחן אור כתוב גדול עוונו מנשוא. איפה הפסוק הזה לקח? מאיפה כתוב גדול עוונו מנשוא? זה כתוב שקין רצח את הבל. קין רצח את הבל. אחרי שהוא רצח את הבל, מה כתוב? תמה קין על העוון הזה, מה הוא אמר לו לקדוש ברוך הוא? אף על פי שהוא הרג שליש עולם, רבע עולם, מי היה אז בעולם? אדם וחווה וקין והבל. הרג את אח שלו, רבע עולם נהרג. מה הוא אמר לו? גדול עווני מנשוא. מה אומר שם רש"י? אתה טוען עליונים ותחתונים, ועווני אתה לא יכול לקחת? גדול עווני מנשוא? ביטמיה. מה העוון שלי כזה גדול שאתה לא יכול לשאת אותו? אומר הספר, אומר הרב מתתיהו סלמון, אמנם המדבר בלחזרת השעת, מדבר בבתי הכנסיות, הוא גדול עוונו מנשוא. איפה נאמר הדבר הזה? אחרי הרצח של קין את הבל. שם הוא אומר גדול עוונו מנשוא. מה כתוב כאן? אומר רב מתתיהו סלמון, הרגש פנטסטי, באמת דבר נפלא. אתה יודע מה הוא אומר? זלזול בתפילה גורם למעט את כוח התפילה. לא שזה עושה את הרצח, אלא מה? איך אומר לנו היערות ואש? ברגע שאנחנו מדברים בדברים בטלים, זה יוצר ענן שמונע את התפילה מלעלות. פירוש הדבר, היו גזרות תחתת, על מה אנחנו לא יודעים. הייתה גזרה, אבל היה אפשר לבטל את הגזרה הזאת. איך תבטל אותה? על זה שאתה מתפלל, תעשה עצרת תפילה, עצרת דעקה, בעצרת תפילה וזעקה תצליח מה? לעקור את הגזרה הזאת, תצליח לבטל. אבל מה לעשות שכל התפילות שהתפללו אז לא עלו למעלה? למה הם לא עלו למעלה? הוא עשה שאלת חלום ואמרו לו, אתה יודע למה לא עולה למעלה? כיוון שיש ענן שמבדיל. זה שדיברו בבתי הכנסיות, לא זה מה שהביא את הגזרות של תחתת ותתת, אלא מה? זה שדיברו חצת את התפילה מלעלות למעלה. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם רוצים שהתפילות יעלו, למה אתם מזלזלים בבתי הכנסיות? אז זה יוצר את החיץ מלמעלה. מה כתוב כאן? מתי התפילות עולות למעלה? מתי התפילות עולות מתוך מקדש מעט? כשאתה מעריך את המקדש מעט. וניתן להוסיף על כך דבר נפלא. הגמרא בנדרים פי א' אומרת, ששאלו על מה נחרב בית המקדש. יצא, אמר הקדוש ברוך הוא, שאלו את הנביאים, שאלו, אמר הקדוש ברוך הוא שלא ברכו בתורה תחילה. אומר הרן, מה זאת אומרת שלא ברכו בתורה תפילה? אז זה נחרב הבית? אומר, לא, לא ברכו בתורה תחילה, התורה לא הייתה חשובה בעיניהם כל כך, עד שראוי לברך עליה, שלא יעוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה, היינו שלא הלכו בה, כלומר בכוונה ולשמה. פירוש הדבר, מתי תוירו מגנה ומצלה? אתה יודע מתי תורה מגינה? שאתה מעריך אותה, אתה מחשיב אותה, אתה מרומם אותה, התורה מגינה. שאתה מזלזל בה, לא ברכו בתורה תחילה, התורה לא מגינה. איפה מצאנו שאחד שמזלזל בדבר, זה לא מגן עליו? אומרת הגמרא במסכת ברכות על הפסוק, והמלך דוד זקן בא בימים ויחסו בבגדים ולא יחם לו. שואלת הגמרא, למה לא יחם לו? למה שהבגדים לא יחממו? אומרת הגמרא, הוא זלזל בבגדים, לכן הבגדים לא חיממו אותו. איפה הוא זלזל בבגדים? הוא קרא את הכנף של שאול, לכן הבגדים לא חיממו אותו. פירוש הדבר, אחד שמזלזל בדבר, הוא לא מגן עליו. אומר הרב מתתיהו סלמון, נחזור לרעיון שלו, אומר הרב מתתיהו סלמון, ודאי שגזרות תחתת היו, כמו שאמר השטן, אמר לו לרב שמשון מאוסטרפולה, יבטלו תורה, יבטלו שבת, יבטלו מילה, אז אני אבטל את הגזרות. אמר לו, ימשיכו הגזרות ולא אבטל אותם. זה הייתה הגזרה. אבל לשאלה, למה הגזרות לא התבטלו? תודה למה לא התבטלו? התשובה היא, אמר התוספות יום טוב, כי מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, אומר לנו היערות ואש, אז התפילות לא עולות למעלה, יש ענן צקות בענן לך מעבור תפילה, התפילות לא עולות, מההבל פה של הדיבורים האסורים האלה, בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, מונע מהתפילות לעלות למעלה. אומר לנו רבן עובדיה ספורנו, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו. על מה זה מדבר? על בתי מקדש מעט שיש עכשיו כאן, כל אחד בבית הכנסת שלו. כולנו עכשיו מתפללים במרפסות, כולם מתפללים בחצרות, כולנו רוצים לחזור לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, כולם מתפללים לקדוש ברוך הוא, אסר מעלינו את החרב הזה, אסר מעלינו את המגפה הזאת. ריבונו של עולם, מנה מגפו מנחלותיך. אתה יודע למה התפילות לא עולות למעלה? כי יש כתוב בפסוק, יש אב, קדוש ברוך הוא פרס ענן, סקוט בענן לך מעבור תפילה. למה? מדברים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, נוצר ענן, והענן הזה מונע מהתפילות לעלות למעלה. רבותיי, כולנו יודעים עד כמה חומרת הדבר, כותב הזוהר, זה אחד הדברים שמעכבים את הגאולה. כולנו רוצים לחזור בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות. איך נחזור בחזרה? לא עם טלפונים בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, לא דיבורים אסורים, נכנסים להתפעל שחיס, השחיס מתחילה ממטוב ומפתח אליהו ונגמר אחרי פרשת העירה ופרשת המן ופרשת התשובה. תפילה מתחילה מההתחלה ועד הסוף, התפילה צריכה להיות כסדרם, כמו שנאמר, לא לעשות דילוגים, תפילה צריכה להיות שעה, שעה ורבע, תפילה, כמו שעכשיו מתפללים בבית, כולם מתפללים מכוונה גדולה, למה? אף אחד לא ממהר לאף מקום, כולם יושבים בבתים, התפילות זה סדר התפילות, אין לך מי לדבר בבית, אתה יושב, אף אחד לא מדבר איתך, אתה כל כוחה שקוע בתפילה, זה בא ללמד אותנו, איך צריך לראות תפילה בבית המדרש, אם כך נעשה בעזרת השם, הבטיח לנו המדרש, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעלות, את כל האבנים שהקדוש ברוך הוא פיסר בכל העולם, עתיד לעלות אותם לירושלים. אין לך בית כנסת, אומר רבי אליהו כהן מזמיר, שאין בו אבן מבית המקדש. הכל יתפרק, הכל יתפרס בכל העולם. אתה תעזרת השם, עוד שבוע, עוד שבועיים, נחזור בחזרה לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, שאמרה מקדש, כמו שאומרים לנו רבותינו, שלא תאמר נחרב הבית, אין יותר מוירו מקדוש, גם היום יש מוירו מקדוש, כותב היראים, חובת העירה בבית המדרש היא מדאורייתא, החובה שלנו מוירו מקדוש, מוירו בית הכנסיות ובתי המדרשות מדאורייתא, נקבל על עצמנו, לשמור על קדושת בית הכנסת, נקבל על עצמנו שלא לדבר, ולא להשיח שיחת חולין בבית הכנסת, הקדוש ברוך הוא יראה שכולנו מקבלים על עצמנו את הקבלה הזאת, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, כולנו מחכים שיבנה בית המקדש, או לפחות יחזיר אותנו למקדש מעט, ששם נוכל להתפלל בתוך מקדש מעט, במקום שכותב אור החיים הקדוש, שם שורה השכינה, כותב הספר קו הישר, צריך לנשק את בתי הכנסיות, את הקירות של בתי הכנסיות. אני בטוח שכולנו נחזור לבתי הכנסיות ובתי המדרשות, כמו פעם שעלו לארץ, נפלו כולם מהמטוסים על הרצפה לנשק את אדמת ארץ ישראל. אני בטוח שברגע הראשון שניכנס כולנו לבתי הכנסיות, כל אחד ינשק את המקום שלו, את אותו מקום ששם הוא התפלל 30 ו-40 ו-50 שנה. כמה קדושה יש במקום הזה, הגעגועים שלנו למקום הזה. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו שנזכה בקרוב ממש לחזור להיכלי התורה, נקבל עצמנו שלא להשיח שיחת חולין. ברוך השם, הרבה ארגונים, הרבה אנשים, הרבה רשתות, כולם מקבלים על עצמם להפיץ ולעשות את הדבר הזה, מיזם נפלא של כל חי לעשות את הפעולה הזאת, לקבל, אנשים קיבלו על עצמם באלפים ורבבות, שלא לדבר בבתי הכנסיות ובתי המדרשות, מיזם שמקבלים הרבה ארגונים שמארגנים את הדבר הזה, חיזוק עצום, שאם כך נעשה, כמו שומר הרב אלישיב, אם תפאר ותרומם את בתי הכנסיות, יאמר הקדוש ברוך הוא, אם בית מקדש מעט ככה הוא מפואר ומרומם, אם אני אבנה את בית המקדש, ודאי שהוא יפאר וירומם. אם אנחנו ככה נשמור על הקדושה, יהיה לנו מוירו מקדש מעט, אומר הקדוש ברוך הוא, אם כך במקדש מעט, על אחת כמה וכמה בית המקדוש, שיבונה במהרו ביומנו, חזק חזק ונתחזק.